חדשות כל חי. השעה 8. בוקר טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. מחבלת ניסתה לדקור הבוקר שוטרים בעיר העתיקה בירושלים, סמוך לשער השלשלת. השוטרים ירו לעברה וחיסלו את המחבלת בת 30 מהכפר קבטיה, סמוך לשכם, אחד היישובים הפלסטינים שבהם פעלה תשתית הטרור, נגדה פועלים כוחות הביטחון בימים האחרונים. הפלסטינים מדווחים כי שערי הר הבית נסגרו בעקבות האירוע. כוחות צהל ומגב חיסלו הלילה מחבל בכפר בורקין, סמוך לג'נין, לאחר שפתח לעברם באש. הערוג בן 22 חוסל בזמן שהכוחות כיתרו בית בכפר, הוא התקרב עליהם ופתח לעברם באש מטווח קצר. הלוחמים השיבו אש, הרגו אותו ופצעו שניים נוספים. כתבנו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקל מעדכן כי ברוך השם אין נפגעים לכוחותינו. ארבעת בני משפחת בן אלי שנהרגו אתמול בתאונה הקשה בגליל, יובאו היום למנוחות בבית העלמין הישן במעלות תרשיחה. האם מורן בת ה-35 ושלושת ילדיה בני 15, 11 ו-5. אב המשפחה ראובן מאושפז במצב קשה בבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא מורדם ומונשם. ההרוג החמישי הוא נהג האוטובוס אשר בסון בן 76 מקריית ים. דביר נריה מדריך בבני עקיבא שחזר את רגעי התאונה. בתאונה נפצעו 54 בני אדם, מהם שלושה במצב קשה. במערכת החינוך הכללית יחזרו היום ללימודים כמעט 2.5 מיליון תלמידים. כל התלמידים בני 3 עד 12 יידרשו לבצע בדיקה מהירה ולהביא טופס חתום בידי ההורים, שבו הם מצהירים כי תוצאת הבדיקה שלילית. תלמידים שתוצאות הבדיקה שלהם חיוביות ייאלצו להישאר בבית. עם מגן דוד אדום נמסר כי 20% מההורים לא אספו את ערכות הבדיקה שהוקצו להם. קבינט הקורונה צפו להתכנס ביום ראשון. שר החוץ יאיר לפיד אמרי הבוקר לביקור היסטורי בבחרן. הוא צפוי לקיים סדרת פגישות עם בכירים בממשל, וכן לחתום על הסכמי שיתוף פעולה ולחנוך את השגרירות הישראלית. מחיר הדלק שוב עולה אחרי ירידה קלה בחודש הקודם. בחצות הלילה יעלה מחיר הדלק ב-8 אגורות לליטר. המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יעמוד על 6 שקלים ו-39 אגורות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. התחזית היום ומחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בהן תהיינה גבוהות מהרגיל העונה. עד כאן חדשות כל חי.
מהדורת הבוקר, סוף השבוע, עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן.
בוקר טוב.
מהדורת הבוקר, סוף השבוע, כמידי שבוע. כאן בקול חי, בוקר טוב, יאנקל'ה פרידמן.
בוקר טוב, מה העניינים, מה שלומך? אחרי החגים הגיע, אה?
זהו, חורף בריא, רגע, בוא נפתח את התוכנית בחורף בריא למאזינינו. כבר הבוקר, אם קמת מוקדם, אני לא יודע מתי קמת, כבר הרגשת את מזג האוויר.
כן, וואלה, הייתי בחג בירושלים, היה פשוט קר. שמחת תורה בירושלים היה קר, באמת קר. שתי עולמות בני ברק ירושלים, מה נסגר עם ה... כאילו אתה נסיע לחול, לא צריך לנסוע לחול.
זה משהו ידוע.
יש לך פה 40 דקות נסיעה.
אז חורף בריא למאזיננו, לכל הילדים, תלמידים, תלמידות שחוזרים לבתי הספר היום. תלמודי התורה,
חיידרים. זה מעלה לי חיוך גדול, אתמול אני מדבר עם הבנות שלי בערב, הן מתכוננות ללימודים והכל, ואני עושה חשבון. טוב, ברוך השם, יש פה בעזרת השם, מקווה שלא יהיו הפתעות, יש לנו איזה חצי שנה של שנה מעוברת, יש איזה חצי שנה של לימודים, ברצף.
לא רק זה.
אז אני מחייך, אני אומר להם, איזה יופי, איזה חסד השם, אומר לי, אבא, מה קרה?
ראש הממשלה נפתלי בנט נגד סגרים, אז ככה יש לך זמן, אתה יודע.
אמרנו שמתחילים עם חיוך.
אוקיי.
לפחות עד האות.
פתחתי מעבדה אתמול בבית.
מה?
בדיקות קורונה לילדים, אנטיגן כזה, לא קיבלת את זה.
לא, אני הילדים שלי נכון לרגע זה בבית ספר.
אוקיי, אז כן, כל ההורים, לא יודע אם כל, אבל רוב ההורים, 80, למעלה מ-80 אחוזים מהתלמידים בבתי הספר קיבלו בדיקות ביתיות ועשו את זה בבית. אני לא יודע כמה זה עולה, אבל למה שלא יעשו את זה פעם ביום או פעם בשבוע?
אבל מה קורה? נגיד שאחד יצא לו תוצאה חיובית.
אז הוא הולך ונבדק.
חיובית אם יצא לו.
כן, אז הוא נבדק בבדיקה רגילה שוב.
אז שמעתי על כאלה שאם יוצא להם חיובי, הם לא הולכים. לא, אבל שמעתי על כאלה שאם יוצא להם חיובי, הם פשוט לא הולכים להיבדק. כי הם לא רוצים...
אבל הם לא הולכים לכיתה, אני מקווה. אין בעיה, שלא ייבדקו, אבל לא הולכים לכיתה, כן? שלא ידביקו את כולם.
בתקווה.
ואז אנחנו, במקום לשדר פה, נצטרך לשבת לעשות בייביסיטר בבית. טוב, רגע, מה עם הקרדיטים? הבוקר הזה עורך אותנו אבי גדלוביץ', טכנאי שידור מוטי קופר וראש מחלקת האקטואליה אסתי פלד. ואנחנו מתחילים. וכמו שהבטחנו, אנחנו מתחילים בדברים החיובים. אז אל תתחיל איתי עם נאום בנט.
דבר, התחלת הלימודים חיובי.
יפה. חורף בריא זה חיובי.
חיובי לגמרי, בעזרת השם.
איזה עוד דברים חיובים יש לנו הבוקר הזה?
זה האמת, אבל אי אפשר להתעלם. אי אפשר להתעלם מהתאונה הקשה שהייתה אתמול. אני חייב פה, זה פשוט מזעזע.
לגמרי.
זה צריך להגיד, לא שזה תלוי פה באנשים, באף נהג זה לא תלוי. הנהג הכי טוב בעולם לא תלוי בו שום תאונה.
גם אם אתה הנהג הכי טוב בעולם, אתה רק 50%, כי אתה תלוי בנהג משתמשי הדרך השונים.
נכון, אבל תשמע, זה תאונה מזעזעת, אסון בלתי נתפס.
קודם כל, אם אתם עכשיו בכבישים מאזינים לנו, סעו בזהירות, זה חיים של אנשים ושלכם ושל ילדיכם ומשפחתכם.
וגם אם מישהו, אני חייב להוסיף, גם אם מישהו, אני אומר את זה מנגיעה אישית, לפעמים בכביש, אתה יודע, מישהו חתך אותך, מישהו זה, אתה... יש את היצר הזה, בכל אופן לי, לצערי, היה עד עכשיו.
גם לי, גם לי, כן.
בואו, להחזיר לו, לעקוף אותו, לעשות, בואו, יאללה, קחת שיהיה לך לבריאות.
נכון, חד משמעי.
עוד רגע, עוד שתיים, עוד שלוש, כאלה אסונות.
גם אם נאחר בשתי דקות לא יקרה כלום.
לא, 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 לא יכלתי לישון בלילה, כי אבא לילדים, אתה רואה את הדברים, זה סתם, גם אתה לא אבא, כל אחד. זה פשוט מזעזע, ומה אני אגיד, צריך לפלל להשם שישים סוף לצרות האלה.
כן, היום הם יובו למנוחות, זה כמעט משפחה שלמה שנכחדה. אנחנו מדברים על האמא, מורן בן אלי ושלושת ילדיה, ואבא שהוא פצוע קשה.
אנוש.
נהג האוטובוס גם שנהרג בתאונה הזאת, ועוד עשרות פצועים שהיו שם. טוב, נקווה שלא נשמע עוד אסונות כאלה. אבל בוא נחזור לקורונה קצת.
בדיוק, מעבר אחד לקורונה. עכשיו אני חייב להגיד לך משהו. גיליתי השבוע, אני חושב שהרבה יודעים, אבל גיליתי לראשונה, מי המגזר הכי נחות במדינה. אבל הכי נחות לגמרי, לגמרי, לגמרי. מי? יותר מכולם. לא ערבים, לא חדשות. החרדים. הוכחה ברורה. זה הרבה יודעים. יכולים להגיד, הנה אנחנו... אבל הנה הוכחה. שוב, למה החרדים זה המגזר הכי נחות במדינה? יש 45 יישובים ערבים שנמצאים, הקורונה שם משתוללת, והן אדומות לגמרי. לו זה היה חרדים, על עיר אחת, אתה זוכר מה חווינו פה? כולנו.
סגרים, רימוני הלם.
מה לא? ולכלוך ושיימינג ותורם לציבור החרדי. הם הביאו את המגפה וכו וכו. הנה פה, 45. תקשיב, מישהו מעיז לדבר איתם בכלל על הסגר? שום דבר, שום דבר. תקשיב, השרידות הפוליטית הזאת עולה לנו ביוקר בקורונה, עולה לנו ביוקר בחיי אדם. השרידות הפוליטית של נפתלי בנט.
תגיד.
זה פשוט מטורף, תדע לך, לא, אתה עובר על זה.
לא, אני לא עובר.
תקשיב, אנחנו נהיה לו המגזר הכי נחות במדינה, מה זה? איך אנחנו עוברים על זה לסדר היום?
אני תוהה, האם גם בעקבות העובדה שכל היישובים האדומים כמעט הם יישובים ערביים, האם גם החולים קשה שאנחנו מדברים עליהם, על הגרף העולה, זה גם כן מורכב מאוכלוסייה אחת? אני טועה, לא, אני באמת לא יודע.
שאלה טובה, שאלה טובה, אני צריך לעלות...
אוקיי, אם יש לנו מרויין אחר כך, אנחנו ננסה לברר את זה. אבל אני חייב לדבר איתך על הנאום באום, של נפתלי בנט, אני זוכר את...
ביום ראשון דיברנו פה, אם אתה זוכר.
כן, 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 אני זוכר.
אני זוכר זה בהצלחה החלת לראש הממשלה.
אני באמת החלתי לו בהצלחה, תקשיב, נאום ראשון, בן אדם התכונן, כל החיים שלו רצה להיות ראש ממשלת ישראל, ואחר כך הוא רצה לנאום באום,
אבל הוא יכל לעשות את זה מפה, בין קושי, היו רק 5 אנשים בקהל.
יכל לעשות לייב בפייסבוק.
כן, אני יודע מה.
תקשיב, אבל הוא אמר שלאריה דרעי אז באותה שיחה, אם אתה זוכר שהוא תקף אותו בכנסת, ש... אני נאם באום, וזה ישנה את כל העולם, מדינות העולם, פתאום יאהבו אותנו וזה. מה אתה אומר על הנאום אחרי ששמעת אותו?
תשמע, אני חושב שאתמול פגשתי אותך ודיברנו, שבנימין נתניהו, ראש הממשלת ישראל האגדי, היה הולך בכל מקום בעולם, תשמע, היה כבוד, הרגשת שיש לך שגריר שמייצג כל ישראלי, לא משנה עכשיו בקטע דתי או לא.
מוטי, איך כל שיחה מגיעה לנתניהו?
זה לא קשור, לא, אל תדחוף פה עכשיו את הביביסט, לא ביביסט שלך, תקשיב. זה עובדה,
אני עכשיו מדבר על הנאום של נפתלי בנט.
רגע, אל תיתן לי על הבוקר פה, תקשיב, שהמאזינים לא ייבהלו. לא יכול להיות, תקשיב, שביבי היה הולך לנאומים כאלה, בכל מקום בעולם, היה מתקבל כמו מלך, שטיח אדום בכל מקום, היום הגענו למצב, תקשיב, אף אחד לא מסתכל עליו, כמו איזה המדינה הכי זניחה בעולם, ככה מגיע בנט ונעלם, אגב, חוזר אותו דבר, העיקר עשה סיבוב, לבית כנסת, כי הוא חייב ללכת.
יכול להיות, אתה יודע שמקובל, כן, ברור.
אז זה עוד נושא.
רגע, חכה, אתה יודע שמקובל, שראש הממשלה מעביר את הנאום לפני זה למערכות, אז כנראה שהם קראו שם את הנאום, וזו הסיבה שהחליטו לא לשדר אותו ב-CNN, בכל רשתות תקשורת בארצות הברית.
המקום היחיד ששידרו אותו זה רשתות
בישראל, כן, אפילו ערוץ 20 לא שידר, אבל כן, רוב הרשתות שידרו. אני שואל אותך שאלה עכשיו רצינית, למה טרח ראש הממשלה נפתלי בנט לנסוע עד ניו יורק כדי לתקוע? אני חילקתי את הנאום שלו לכמה חלקים, החלק שהוא תקף את משרד הבריאות, שבעצם דיבר על הקורונה, הוא לא בא באמת ללמד את...
זה בפני עצמו הזוי, אתה נוסע למדינה אחרת,
זהו, אז אני טועה, למה הוא נסע שם?
לא אומרים לך בשפת העם מה אומרים על זה, אבל הוא פחדן, הוא נקניק.
עוד חלק אחד...
הוא פחד להגיד את זה פה. רגע, עוד... ואז פה, את מי הוא שולח? את השרים האחרים.
עוד חלק אחד, שהוא דיבר על הפוליטיקה כאן בישראל, הקמנו ממשלה, מימין ושמאל, ערבים וכו'. חלק האחרון עוד היה, עוד נגע בביטחון, אתה יודע, חלק מדיני, אבל למה הוא תכניס עוד לשם כדי לעשות את זה? הוא יכול לעשות את זה מפה, זה משהו שהוא עושה את זה כל הזמן.
הוא יכול לעשות את זה מפה, בגלל שזה גם ככה שמעו את חמשה אנשים.
לא, מה הוא חשב? לא, אני שואל אותך רציני, תקשיב, הוא קרא את הנאום שהוא כתב או אנשיו כתבו, אז מה הוא חשב, שמה? למה הוא לא מחק חלקים? לא, אני באמת טועה.
אתה שואל שאלה קשה.
הרי אם אני ואתה, אם אני ואתה, תקשיב, אם אני ואתה היו כותבים לנו כאן את התוכנית, כן? אז אפילו על תוכנית כזאת היינו מוחקים חלקים שהם לא רלוונטיים, אני משתדל לפחות. אבל לא כותבים לנו. אז מה ראה ראש הממשלה? לא יודע, באמת שאני לא מבין את זה. טוב, אבל שמעת שראש הממשלה נתניהו תקף בחריפות?
איזה נתניהו? אחרי זה לי תגיד שאני בביסטה, ראש הממשלה פה בישראל, ידידי, זה בנט, לא נתניהו.
אני טועה מה היה קורה אם מדובר בנתניהו, שהיה מתדרך נגד בחירי משרד הבריאות בעיצומה של המגפה, והיה מבקש משרי הממשלה לתקוף את בחירי משרד הבריאות.
אבל כל יום אתה מגלה שעברנו עוד את הגבול עוד קצת. אתה חושב שהגענו לקצה, והנה, שוב מסתבר שהתאום עדיין פעורה ליד רגלנו. תקשיב למה, אני חושב שהמצב יהיה יותר גרוע. מבחינת, כל עוד בנט ראש ממשלה, המצב פה במדינה, מדיני, ביטחוני, ובטח בבריאותי,
איזה מדיני? היום שר החוץ לפיד, יוצא לעוד טיסה עכשיו, הולך לבחרין.
קוצרת פירות השלום, שמי עשה?
מי עשה?
ביבי.
טראמפ.
הנה, שוב הגענו לביבי, אתה רואה גם אתה מודה. כן.
טוב, לא יודע, זה מאוד...
אבל תשמע, יש עוד כמה שאלות, גם בנושא הקורונה.
אני חושב שההתרוג התקשורתי לנתניהו, לבנט, לא מדברים על זה, אבל זה משהו... דרך אגב, אתה יודע ש...
הוא מטורף, באמת, עכשיו, תחשוב, אתה מנכ"ל חברה גדולה, ואתה שולח אנשים להתראיין נגד ה... זה הזוי, זה הזוי.
כן, אבל בניגוד לאחרים, שבסוף תמיד אומרים למה יש מקור עלום, מקור בכיר, הוא בא עכשיו בקולו ואומר את זה, מעל בימת האום, מה אתה רוצה? עכשיו דרך אגב, רגע, אני חייב לומר לך, שאני מאוד מסכים עם נפתלי בנט, שבסוף הדרג המדיני הפוליטי, הוא מקבל את ההחלטות. נכון שצריך להתייעץ, ובשביל זה יש אנשי מקצוע, אבל בסופו של דבר, הוא אמור לקבל, קבינט הקורונה, הוא, השרים, כן, אבל אמורים לשמוע את כל המומחים, ולקבל את ההחלטה, כן רוצים סגר, לא רוצים סגר, זו ההחלטה שלהם, זה לא ההחלטה של רופא כזה או אחר, בכיר ככל שיהיה.
אבל גם את ההחלטות שהם קיבלו אז, כשהוא לא רצה לעשות סגר, לפני חודש וחצי, הוא קיבל את זה על סמך נתונים שבמקסימום יהיו 4,500-5,000 מאומתים ביום, ואנחנו נמצאים בכפול מזה, מסתבר שהערכות שלו היו מוטעות, אז לפחות, אין בעיה, אתה רואה שטעית? תשנה כיוון, תמשיך הלאה. אי אפשר ללכת כמו עקשן על חשבון חיים של אזרחי ישראל, במיוחד שאני קורא כל הזמן חדשות, מנהלי בתי החולים, מדווחים על עומס מטורף, אין מכונות להנשמה. תשמע, זה חתיכת אסון אנחנו נמצאים. היינו כבר, סיימנו את הקורונה, בבנט החזירו לנו את הקורונה.
או, עוד פעם.
הנה עובדה.
בסוף הכל מפוזיציה.
הנה עובדה, אבל הנה עובדה. תגיד לי, מה אתה... טוב,
עוד משהו היה, שמעת על ההתקלות ליד ג'נין.
הבוקר?
חיילי דובדבן. לא, לא, לא הבוקר. היה שם את זה. אתה יודע מה? בואו נדבר עם קובי פינקלר עוד מעט על זה.
כי הבוקר, אגב, סתם שנייה שהבוקר השם ישמור. היה ניסיון פיגוע בעיר העתיקה.
כן, כן. לא, חוץ מזה. לא, לא על זה. אני מדבר על הנס שהיה עם הקצינים של דובדבן, קצין וחייל שנפצעו שם באורח קשה, קיבלו כדור לרימון, והרימון לא התפוצץ, וזה משהו ש...
וואו.
כן, אז עוד מעט נדבר עם קובי גם על זה, זה סיפור מעניין, אתה יודע, נס, מה זה סיפור מעניין? האבא של הקצין בדובדבן אומר, זה, אם זה לא נס, אז מה זה נס, כן?
וואו.
כי דבר כזה, אתה יודע מה, הנה, קובי פינקר איתנו על הקו, בוקר טוב קובי.
בוקר אור.
בוקר טוב.
סיבה שאנחנו מתראים...
הפתרתי וקיימתי.
במה?
מה הפתרת וקיימת? כן. קיימתי. שיעבור לך בסוכות יפה, ולא יהיו טילים, ולא יהיו רקטות.
אש, נכון, תדע לך שעוד בסוף התוכנית הקודמת הייתי בלחץ, נסעתי לירושלים, לא ידעתי מה מימו, כל הכבוד. אתה עוד אתה עומד במילה, אתה בסדר גמור.
לא, לקובי יש קשרים. אתה יודע, הרים כמה טלפונים.
כן.
קובי, הסיבה שאנחנו מדברים הבוקר, עוד מעט נדבר על הפיגוע ש... אתה יודע מה, בוא נתחיל עם זה, בסדר? תדיר ושנות תדיר, זה דברים... תן לנו עדכון על מה שקרה הבוקר בירושלים, איזה פרטים אנחנו יודעים עכשיו.
יודעים למעשה את כל הפרטים, אבל צריך להבדיל בין הפיגוע הזה בירושלים לבין כל מה שקורה בצפון השומרון. נבדיל בין שני הדברים הללו. שוב, מדובר בסכסוך משפחתי, בתור משפחה, באה מחבלת, דוקרת, מנסה לדקור את אחד מן השוטרים בשער השלשלת, כוח של
משפחה. לא הבנתי, יש סכסוך משפחתי גורם לשוטרים ליטר.
לא, לא, אבל באמת, רוב, רובם של הפיגועים הקטנים הללו, אני קורא להם קטנים, כיוון שבאמת בצורה נקודתית זה לא משהו מתוכנן. גם אתמול הסיפור של אותו מחבל במערת המכפלה, גם בבוקר הזה, אנשים קמים בבוקר, ומישהו
קורא... כמה על רגל שמאל, בקיצור.
כן, אבל
אי אפשר להתייחס את זה, סליחה, אתה מתייחס את זה מדי
בזלזול,
אדוני.
בסלחנות.
מסביר, דם של יהודי אחד לא שווה פה מדינה שלמה, מה נסגר?
אני אסביר את עצמי, זה לא פיגועים במסגרת התכנון של חמאס או ג'יהאד, שרצף של פיגועים שאפשר לקשור אותם. על כך אני מדבר. הסיפור של פיגוע לכל דבר, אני מדבר מה שעומד מאחורי הדברים הללו, גם את זה צריך להבין, כי לא לכאורה שאתה מצרף אחד ועדר אחד, אתה מקבל עשרה, ואז תייצא לנו כותרת שיש סדרת פיגועים, ואז האנשים לא יגיעו לירושלים או למקומות אחרים ברחבי הארץ. אני מבדיל, כמו מערכת הביטחון, בין ה... הבסיס של הפיגוע לבין הבסיס של הפיגועים האחרים, של הניסיונות להוציא לפועל פיגועים אחרים. תשמעו, הפיגועים שהיו, שנמנעו ונחסכו, והפעילות שהייתה בשבוע שעבר באזור צפון השומרון, והבוקר הזה באזור כפר בוקים, באותו כפר,
באותו מקום שבו נפצעו שני לוחמי דובדבן.
נכון, והם היו אמורים להיות פיגועים שהיו מאוד משנים את מאזן החיים בישראל. זה גם פיגועים שהיו מיועדים להיות בבתי כנסת, בקהילות וכדומה. זה דבר מתוכנן. על כך אפשר לעבוד, ועל כך גם הפעילות. לכן אני מבדיל בין שני הדברים הללו יחד. בסופו של דבר, אותה היא, כאמור, שהמחבלת הזאת חוסלה ונהרגה.
כן, גם שם נעצרו עוד שניים. אוקיי, בוא נדבר על מה שלשמו רצינו לזה. נס, לא פחות, כך מגדיר את זה, אבא של אותו קצין דובדבן שנפצע קשה, והוא פשוט מקבל כמה כדורים שמהם הוא נפצע באורח קשה. אחד מהכדורים פוגע ברימון שלו. הרימון לא מתפוצץ, וזה רימון חדש, רימון אלירז.
נכון, רימון אלירז זה פיתוח ישראלי של חברת אלביט, שפותח לאחר ההריגה של רב סרן אלירז פרץ, השם יקום דמו, בגבול רצועת עזה, לפני 9 שנים, כאשר מחבלים פותחים בירי לעבר אותו... איך היה, אותו לוחם, אותו קטין. ואחד הכדורים פוגע ברימון שהיה באפות שלו, וגורם להריגתו וגם לפציעתם של מספר אנשים נוספים כתוצאה מהרסיסים של הרימון. ואז נכנסו לפעולה המתכנתים והאנשים שמפתחים את כל הרימונים הללו, ופיתחו רימון שגם כאשר אתה יורה בו, גם כשאתה פוגע בו, הוא לא מתפוצץ. כלומר, כמו שאנחנו למדנו בעבר, כדי לפוצץ את הרימון, אתה לשלוף את המצרה, כן. ולמעשה הוא הציל בצורה כזאת גם את חייו וגם את החיילים של אנשים מסביב. אתמול הוא מתעורר וספר לאנשים שהיו מסביב לו על הדברים שהוא מרגיש וחווה, אבל בהחלט...
מצבם של שני הפצועים יציב?
יציב, כן, השתפר. אתמול כבר, כמו שאמרתי, כבר דיבר עם אחד מקורבה ודיברו עם הרופאים שם, נראה שהם הולכים לכיוון הרבה יותר טוב, והלילה זה בדיוק באותו כפר, באותו מקום, שום חיסול שמחבל מאותה חוליה, מאותה תשתית, לכן כאשר דיברתי אתמול בשבוע שעבר, וגם איתך בשידור חי,
כן.
בשבוע שעבר דיברנו על כך שהחוליה הזאת תוסיף עוד ועוד לתת פרטים, אז מעבר ל-20 עצורים, אז הלילה זה...
קובי פינקלר, פרשננו לעניין צבא וביטחון, תודה רבה לך, בוקר טוב.
בוקר אור.
שמחנו לשמוע. אבי בלומנטל, בוקר טוב.
בוקר מבורך.
ראש מטה הסברה החרדי במשרד הבריאות.
בוקר טוב, אני חייב לפתוח איתך עם זה, שאולי זה פחות נעים לשמוע. הציבור מבולבל, אני חושב היום יותר מאי פעם, מתחילת הקורונה, מי צריך להתחסן, אם יש מחלים.
כולם צריכים להתחסן.
לא, אם מחלים, כלשהו. אתה רואה את השאלות שאנחנו מקבלים פה באולפן, עוד מעט נשאל. אנשים שיודעים שאנחנו הולכים להגיש תוכנית, כבר מציידים אותנו בשאלות.
לא, 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 אבל אני רוצה, בוא נתחיל לאט לאט, פרה פרה. איך התחושות הבוקר הזה? אתה, אני מניח, משוחח עם בחירי משרד הבריאות, ומה הם אומרים על המתקפה של נפתלי בנט?
טוב, קודם כל, אנחנו לא עוסקים בפוליטיקה, אנחנו עוסקים בהסברה, ואנחנו צריכים לדאוג ש... והציבור לא יהיה מבולבל כמו שאתם תיארתם, וזה די טבעי שכשהנחיות משתנות ובתדירות די גבוהה, זה מעלה לפעמים שאלות, וצריך לזכור שכל האירוע הזה של הקורונה הוא בסך הכל אירוע חדש, וזה, זה לא כמו הנחיות, אנחנו שנים נוסעים בכבישים, יודעים, רמזור אדום, רמזור ירוק, זכות קדימה, הנחיות מאוד מאוד קבועות, ופה יש דינמיקה שכל הזמן נעשה מאמץ להתאים את ההתנהגות שלנו לפי ההתנהגות של הנגיף, וזה מייצר לפעמים שינויים, לא לפעמים, זה מייצר שינויים בהנחיות, ואנחנו צריכים באמת כל הזמן לבוא ולעדכן את הציבור מה הסטטוס כרגע. אז...
זה בנוגע לבלבול.
אבל שאל אותך, שאל אותך,
הוא התייחס לשאלה שלך.
אוקיי.
אתה רוצה שאני אגיד לך, אני יכול להגיד לך עכשיו, לא בקובעי כמנהל מטה ההסברה לציבור החרדי של משרד הבריאות, אני יכול לומר לך, תראה, שהפלונטר של אדם שיושב בקבינט הוא פלונטר אמיתי, ותנסה שנייה אחת לשבת שם ולחשוב שאילו אתה היית שם, ואתה צריך מצד אחד לתת מענה לעובדה שאנשים נפטרים, אנשים מקפחים את חייהם כתוצאה מהנגיף הזה. מצד שני, יש אנשים שמאבדים את פרנסתם כשיש סגר. מצד שלישי, אלה שמאיישים את מרבית המחלקות, זה אנשים שהם לא התחסנו ולא נתנו כתף כמו שעשתה רוב האוכלוסייה במדינת ישראל. אז האם אתה מטיל סגר על, 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 על אוכלוסייה, או מטיל הגבלות כלשהם על בתי עסקים, כמה לקבל וכמה לא לקבל, בגלל כאלו שלא התחסנו, או שאתה מחליט שאתה מתעלם מזה ומצד שני נותן לתחלואה לעלות, וצריך להכניס לתוך המשוואה הזאת את העובדה שיש ילדים עד גיל 12 שעדיין לא יכולים להתחסן.
ברור שההחלטות קשות, אבל הציבור לא מאמין, אבל הציבור לא סומך. אם בתוך הקבינט, סליחה, יושבים לך אנשים שחלקם מכחישי קורונה, אז מה אתה רוצה? הציבור לא מאמין, יש ויכוחים. יפה בן דוד, היום קראתי, היא תודיע שהיא הולכת גם נגד ההחלטות, למשל, של משרד החינוך, והיא כן תאשר לילדים להיכנס.
אין ספק.
זה עצמו גורם אצל... רגע, אגב, זה עצמו גורם לאנשים לא להתחסן. מה אתה חושב? אומרים, מה אתה רוצה? הם לא סגורים על עצמם. אנשים אומרים את זה.
תראה, אנשים, כל מי שרוצה לא להתחסן יכול להגיד הכל, אבל כל מי שמסתכל על הנתונים ורואה מי הם הנפטרים, שהגילאים שלהם יורדים, אנחנו מדברים עכשיו על, גם, על אנשים מתחת גיל 60, לא כמו שהכרנו מתחילת המגפה, אנשים בני 85 ומעלה, ואנחנו רואים בחור צעיר בן 22 שנמצא על אקמו, אז אנחנו כבר צריכים באמת להיות עיוורים בשביל לא להתחסן. אני לא מדבר על זה שאנחנו כיהודים שומרי תורה ומצוות מחויבים לציית לגדולי ישראל שהורו, ויש קונצנזוס גמור, גדולי האדמו"רים, גדולי הרבנים, מועצת גדולי התורה, מועצת חכמי התורה, כולם ללא יוצא מן הכלל הורו לציבור מי שיכול להתחסן, להתחסן, כולל במנה השלישית וכולל צעירים וכולל נשים טרום לידה, בכל המצבים ללכת ולהתחסן. והיום אנחנו כבר לא צריכים, אתה יודע, כשאנחנו, איך אומרים, הסתמכנו על הרופאים או הסתמכנו על גדולי ישראל ועשינו את זה, לא ידענו עכשיו כשאנחנו
כן.
רואים...
כן, אבי, תגיד, העובדה...
אני אומרת שאנחנו צריכים לבוא ולשכנע, אנחנו כן צריכים להזהיר את האנשים מפני מפיצי הכזבים והשקרים, כי בסופו של דבר הדבר הזה גובה חיים.
האם העובדה של האם ההתקפה של נפתלי בנט לא גרמה לכך ש תתחזק התחושה אצל מתנגדי החיסונים? הנה, גם אפילו ראש הממשלה אומר שבחירי משרד הבריאות מקשקשים, שמים את עצמם במרכז כלשון הציטוטים והתדרוכים. יש מצב?
אני שוב, אני אמרתי לך, אני לא, אני באמת לא יכול...
טוב, זה לא קובע אחת, כן, בוא נתקדם, אוקיי. בוא נדבר... אני מסכים איתך.
הקיצונים יכולים גם מהשיחה שלנו עכשיו לתוך את הקטעים שהם רוצים ולחבר ולהראות, הנה דיברנו נגד
הקיצונים. אבי, שבוע הבא, שבוע הבא התו הירוק מתחלף, איך זה צפוי להיראות?
נכון, החל מהשלישי לעשירי משתנה הסטטוס, וזה גם שוב חלק מהעובדה שאנחנו לומדים להכיר את הנגיף הזה. הרי מלכתחילה התוקף של התו הירוק היה סוף השנה, כי הייתה מחשבה שהמוגנות שהחיסון נתן או שההחלמה נותנת היא תהיה עד סוף שנה. כרגע תוך כדי תנועה מדינת ישראל בעצם הייתה הראשונה לבוא ולהכריז על העובדה שישנה דעיכה חיסונית.
אני שואל אותך רגע, זה לקצר את הזמן מחצי שנה לארבעה חודשים נגיד?
לא.
אגב, גם על זה מתנגדי החיסונים אומרים שזה עוד אופציה, שזה עוד משהו שאתם רוצים ללחוץ על הציבור.
קח לדוגמה משהו שהוא מאוד מאוד חרדי אופייני. אנשים שהחלימו לפני שנה, בסדר? בראש השנה השתקד בן אדם החלים. כעבור שלושה חודשים הוא נטל את החיסון, כי מחלים יכול לקבל מנה אחת אחרי שלושה חודשים. עבר לו הרבה יותר מחצי שנה, והוא לא מתחסן ולא נותנים לו להתחסן עכשיו שוב, ומעריכים לו את תוקף התו. למה? כי רואים בשטח שאנשים שהחלימו וקיבלו מנה אחת של חיסון, הם מוגנים, ואין כמעט מהם בבתי החולים, אין כמעט מהם מאושפזים, הם נמצאים ברמת הגנה מאוד מאוד טובה, ומעיד
אחרי... אבל איך רואים את זה לפי נוגדנים?
לא רק, זה, תשמע, יש צוות שנקרא צטם, צוות טיפול מגפות, הוא בוחן ועוקב אחרי הנתונים כל הזמן, גם באמצעות, גם נוגדנים זה אחד האינדיקציות, אבל אני ציינתי את העובדה שאם אתה מסתכל על המאושפזים, אתה מסתכל על החולים הקשים, ואתה רואה ממה הם מורכבים, אתה רואה שכמעט ולא נמצאים שם אנשים שהם החלימו וחוסנו במנה
אחת. אבל למעשה אחד שיש לו נוגדנים, הוא יכול לוותר על החיסון?
שוב?
אחד שיש לו, עשה בדיקה סרולוגית ויש לו נוגדנים.
אדם שעשה...
בדיקה סרולוגית ויש לו נוגדנים, הוא צריך חיסון שלישי. בוא נגיד, הוא עשה שתי חיסונים, עכשיו החיסון השלישי, הוא מפחד. הוא אומר, בוא, אני עושה בדיקה סרולוגית.
אז תשמע.
אחת הפניות שהגיעו לנו הבוקר זה של...
אני אקריא לך אותה, אני רוצה להכיר לך את הפנייה.
לא, בקצרה, אבל לא.
אוקיי, כן, לא, בשתי מילים. זה חבר טוב, אגב, גם חיים ארצי, שכן. הוא אומר לי, אשתו עובדת במשרד החינוך, עשתה בדיקה סרולוגית, יש לה 850 נוגדנים, ככה בתוצאה של הבדיקה, ועדיין מחייבים אותה לעשות חיסון שלישי.
אז ככה, אוקיי, בגלל שאני, שוב, אני לא איש רפואה, אני רוצה להגיד שכל הנושא של בדיקת נוגדנים, א', לא, זה לא משהו שבן אדם יכול לקבל את ההחלטות לבד. גם בנושא הבדיקות הסרולוגיות, אני לא יודע אם אתם זוכרים, היה תקופה שלא הכירו ואחר כך הכירו לפי פרוטוקול מסוים. יש התייחסות רפואית לגבי המאמנות והרמת הדיוק של של הבדיקה הזאת, וצריך לזכור שהחיסון הוא לא פועל רק באמצעות נוגדנים. החיסון פועל באמצעות מספר זרועות, כי עובדתית ישנם אנשים שלא מפתחים נוגדנים והם עדיין מוגנים, כמו מושתלי איברים וכדומה. אז צריך לדעת שנוגדנים זו אינדיקציה, אבל זה לא כל התורה כולה, ולכן גם כן אנחנו לא יכולים שכל בן אדם יתחיל להחליט לעצמו מי מתחסן ומי, והוא יתחיל לבדוק לעצמו האם הוא מתחסן או לא מתחסן. כולם צריכים להתחסן, ואנחנו גם יודעים. אז תגיד לי רגע, קבעו חצי שנה, אני מניח שיש כאלה שהדעיכה אצלם הגיעה אחרי X חודשים, ויש כאלה שהדעיכה אצלם המשיכה, קרתה אחרי יותר מחצי שנה. לכן יש מומחים שאנחנו סומכים עליהם, שהם אנשי מקצוע. אגב, רבים הם אנשים חיצוניים, חלק מהוועדה מייעצת וכל הגורמים, הם לא אנשים, הם לא עובדי משרד הבריאות, זה מורכב מהרבה מאוד גורמים שהם אנשי מקצוע, וזה התפקיד שלהם לשבת ולבחון ולבדוק ולקבל בסופו של דבר את ההחלטות.
ואותם לצערי לראש הממשלה ביקש לתקוף באופן אישי אפילו.
עוד פעם, אתה לוקח אותו לפינה.
כן, נכון, לא קשור אליך.
אבי בלומנטל, ראש מטה הסברה החרדי משרד הבריאות, תודה רבה לך, בוקר טוב.
תודה רבה.
אני רק אומר שוב, חשוב מאוד שאנשים ידעו, שואלים אותי את זה הרבה, בעיקר מהציבור שלנו, לגבי זה שכל מי שיכול להתחסן, לגבי מי שרוצה להאריך את התו הירוק, שצריך שלושה חיסונים, או לפחות שלא יעבור חצי שנה מהחיסון השני, זה כולם יודעים. אבל שואלים אותי הרבה, מה קורה, אני החלמתי ואז התחסנתי, או התחסנתי ואחר כך חליתי. אז אני אומר דבר אחד, כי פשוט בציבור שלנו יש הרבה מאוד מחלימים, אז לכן השאלה הזאת היא כל הזמן צפה ועולה. מחלים שהתחסן או מחוסן שהחלים, זה לא משנה מה קרה קודם, החלמה פלוס חיסון אחד, התוקף מוערך אוטומטית, לא עושים חיסון נוסף.
גם אם עברה שנה מאז ההחלמה?
שוב?
גם אם עברה שנה מאז ההחלמה?
אם הבן אדם מתחסן במנה אחת, התשובה היא כן. גם אם עברה שנה מההחלמה, אם הבן אדם מחוסן במנה אחת, התוקף שלו יוארך של התו, והוא לא מתחסן, והוא לא מתחסן במנה נוספת. הנה מתנגדי החיסון שחושבים שיש פה איזשהו אינטרס ומקבלים, אתה יודע, אחוזים על כל ראש. אז הנה, יש אוכלוסייה שלא מחסנים אותה. מחלימים שחוסנו בחיסון אחד, לא מקבלים.
הנה, ענה לנו על השאלות שהיה לנו בתחילת התוכנית.
ענה לנו על השאלה, אבי בלומנטל, תודה רבה לך, בוקר טוב.
תודה לכם ובוקר טוב.
נגמר לנו הזמן, אנחנו יוצאים לפרסומות ומיד שובים.
מיד לשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי ויאנקל פרידמן. קול חי וקול חי מיוזיק מזמינים אתכם לחגוג עם אברהם פריד 40 שנות מוזיקה. מופע ענק עם הלהיטים הגדולים מכל הזמנים, בשילוב אורחים מיוחדים ובניהול מוזיקלי של יובל סטופר. האירוע לגברים מתקיים עם ירצה השם ביום שלישי כ"ט תשרי בבנייני האומה בירושלים בשעה 9 בערב. כרטיסים באתרים טיק ג'אק וגלה טיקט ובטלפון כוכבית 65-65. רפואת השן בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב. שתלים וציפויים בטכנולוגיה הגבוהה ביותר. רבי עקיבא 65 בני ברק. 03-619-2885. בכל המועד סוכות מגיעים לשילו הקדומה. מיצגים מרהיבים, סיורים מודרכים, שחקנים, סדנאות, פארק, חבלים אתגרי ועוד. והכל באוויר הפתוח. פעילות חווייתית לכל המשפחה. לפרטים והזמנות 02-5789-111. מחכים לכם בשילו הקדומה. חייגו 02-5789-111. פילה, אטרקס, ארנסטו, ברוקס, אסיקס, אבסולוט קומפורט, קרוקס, אש פאפיס, ג'יוקס, ניו בלנס, ריבו, קאט, קפיטנו, אטרקס, המבחר פשוט לא נגמר.
מיינשיך, כל המותגים, מיינשיך, כל הדגמים, רשת חנויות לנעלי גברים, מיינשיך.
מתוך צוואתו של המוארוש הצדיק מיבניאל, אני מברך שכל מי שידפיס חלק אחד משוט אשר בנחל יראה בעזרת השם ניסים גלויים שיעשה עמו הקדוש ברוך הוא, ואני חזק בזה מאוד. זה לא סגולה, זו ברכה של צדיק יסוד עולם. חייגו עכשיו כוכבית 5610, כוכבית 5610.
בישראל, בכל חצי דקה יש קריאת חירום להצלת חיים. יש מקרים שכל שנייה היא קריטית. כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. באיחוד הצלה מגדילים את מערך המתנדבים ומחדשים את מלאי הציוד אחרי שנה כל כך קשה שחווינו. גדולי ישראל קוראים לנו להיות שותפים בהצלת חיים. כל אחד מאיתנו מאמץ מתנדב אחד ונהיה שותפים איתו בכל הזכויות. מחייגים עכשיו כוכבית הצלה, כוכבית 5935.
יש לי יום יום חג חדש בסניפי זויה. זויה גירלס, קולקציה מטריפה במגוון רחב של בגדים אופנתיים לחול ולמועד, עכשיו גם לילדות, כי בזויה כל יום הוא חג. זויה, תפור עלייך.
פקק אחד למכונה שלמה, פקק אחד והכתמים נעלמו, פקק אחד, הניקיון מצוין והריח נפלא. נשמע לכם כמו אגדה? לנו זה נשמע כמו מקסימה. סנו מקסימה ג'ל כביסה סופר מרוכז, מנקה מצוין גם בטמפרטורה של 30 מעלות. סנו מקסימה ג'ל כביסה סופר מרוכז, נוח לשימוש, קומפקטי, מריח נפלא ושומר על איכות הסביבה. סנו מקסימה ג'ל כביסה, היחיד שהוא סופר מרוכז.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי ויאנקל פרידמן.
שבנו עליכם, עכשיו אנחנו אומרים בוקר טוב לחבר הכנסת מוסי רז ממרץ.
בוקר טוב, שלום.
בוקר טוב. תגיד, אתה כבר אחרי, עברנו כבר מעל 100 ימי ממשלת בנט החדשה. אתה כבר אחרי הנאום שלו באום. אתה באמת יכול להגיד שהממשלה הזאת היא 10 מעלות ימינה?
אחרי הנאום באום, אני חושב שהיא 11 מעלות ימינה.
אחרי האימייל, אולי תסביר?
תראה, פעם ראשונה שראש ממשלה הישראלי מתעלם מהפלסטינים כאילו הם לא קיימים, לא אומר את דברו. אני לא ציפיתי שאגיד את דברי, כן? אבל אפילו נתניהו דיבר על הדברים האלה, דיבר על שתי מדינות. לא, ראש הממשלה אמר לדוגמה, ממשלתי לא תקיים תהליך מדיני. אף ראש ממשלה לפניו לא אמר את זה, זה מביא את סרבנות השלום של ישראל.
אבל דרך אגב, אתם הסכמתם לזה, שכרגע מקפיאים הכל, מטפלים בקורונה, בדברים אזרחיים. כל השותפות הסכימו.
ואני אחזק את דבריו, אנחנו גם במצב ביטחוני לא פשוט.
מה זאת אומרת מקפיאים הכל? אם מקפיאים הכל, אז לא נושאים נאומים, מטפלים בקורונה. אין דבר כזה להקפיא הכל. אנחנו כמובן הסכמנו לעמדות מסוימות, לכך שהממשלה לא תבצע צעדים חד-צדדיים. אבל לא לומר, ממשלתי מושיטה יד לשלום למדינות השכנות ולעמיהן, כמו שנאמר במגילת העצמאות לפחות.
אני, דרך אגב, אני חושב שהוא התייחס ככה ברמז לנושא הפלסטיני, כשהוא אמר שהישראלים לא קמים בבוקר וחושבים על הסכסוך.
אני קמתי בבוקר, אתמול, וחשבתי על ילד בן 3 שנפגע בראשו מהתקפה של מתנחלים על הבית שלו. וחשבתי על חיילים ששוכבים פצועים בבית החולים לאחר שנפצעו בשבוע שעבר, שאני מאחל לו ולהם רפואה שלמה והחלמה מהירה.
כן, אבל ליד הילד הזה, אתה יודע, שהיה גם ניסיון פיגוע הבוקר בעיר העתיקה בירושלים.
כל יום אירוע, עודף אירוע, אנחנו בהסלמה ביטחונית, אני לא מבין, על איזה מדיניות אתה רוצה להתחיל שם, איזה שיחות אתה רוצה להתחיל איתם.
בכוונה הבאתי את שני הצדדים, כמובן, יש יותר הרוגים ופצועים בצד הפלסטיני, לא כי אנחנו יותר רעים, אנחנו יותר חזקים, לא זו הסוגיה. הסוגיה היא איך עוצרים את זה? איך עוצרים את מעגל הדמים?
הסוגיה היא שאנחנו עושים את זה בלית ברירה, אנחנו אף פעם לא יוזמים, בוא, חייב להניח את הדברים על השולחן.
באמת? הרי רק של שום, היה פוגרום בכפר, שיזמו אותו לחלוטין 80 מתנחלים, בגיבוי של הצבא. על מה אתה מדבר איתי? אתה לא חי כאן?
רגע, דיברנו על מדיניות, על הצבא, על הכוחות. לא דיברתי על אזרחים עכשיו פרטניים שהולכים ועושים בלגן, כי אם נתחיל להסתכל על אזרחים פרטניים, אז יש לך הרבה יותר ערבים שמחפשים כל רגע לעשות פיגוע.
מה הרשות הפלסטינית? תקן אותי אם אני טועה.
מה זה, מה זה? לא שמעתי, סליחה?
האם אתה יודע על מעשה אלים שיזמה הרשות הפלסטינית?
לא, אבל של שליחיה. ברור שאני לא ראיתי את אבו מאזן בעיניי, כמוך גם הולך ומבצע פיגוע במו ידיו, אבל אנחנו לא עיוורים.
תראה, כל ההשוואה היא השוואה נועלת בין מדינה שיש לה צבא, זה יכול לעלות F-16 ולהרוג 2,500 איש, לא F-16 אחד, אבל אני כמובן מתייחס למלחמת 2014, לבין עם שאין לו את הכלים האלה, ואז הוא עושה דברים שנראים הרבה יותר אכזריים.
בסדר, נו, אנחנו מתגוננים, אתה יודע את המציאות, אנחנו מתגוננים, אנחנו אף פעם לא יוזמים מלחמות. אם הם היו עוזבים אותנו בשקט, זה כבר לזה, כבר היה נושא אחר לגמרי, אבל שלא לשמוע התכנסנו, אבל
כמובן אני לא מסכים עם מה שאמרת, זה לא משקף את ההיסטוריה שלנו, אבל אנחנו מתגוננים, לא יוזמים מלחמות, אני לא יודע, כנראה אנחנו חיים בשתי עולמות שונים, אבל בוא נגיד, בוא נסכים על דבר אחד. 20 שנה הם יזמים הצעות שלום ואנחנו מסורבים. או אם אנחנו נתקן, 19 שנה. אני מניח שעל זה לא תהיה לנו מחלוקת, אלא אם כן, באמת, אנחנו מוכנים גם להגיד שהכדור הארץ הוא שטוח, ובכלל ישראל נמצאת בצפון אירופה.
אני מסכים איתך, למרות שהיו להם אי אלו הצעות נדיבות במהלך השנים, כולל אפילו נתניהו. בוא.
תגיד רגע, שנייה.
לא הייתה להם שום הצעה, לא היה מעולם, ראש הממשלה ישראלי, שהסכים למה שהסכים בגין.
זהו.
בולות 67 עם חילופי שטחים. זה מה שמציע העולם, זה מה שמציעים מהם. זה מופיע גם למעשה, הרבה פחות מזה, בהחלטה על הקמת מדינת ישראל. ואנחנו בהם מסורבים. אני יודע למה, זה תמיד ככה בהיסטוריה. מי שיש לו כוח לא רוצה שלום.
חבר הכנסת מוסי רז, זה אומר שאתה מצדיק את הפעילות של הפלסטינים, מה שהם עושים היום?
אני נגד אלימות מכל סוג שהוא. מה זה הפעילות של הפלסטינים? להביא מים לכפר? זה בסדר, זה אני מצדיק.
זה הפעולות? על זה אנחנו מדברים?
אז אני אומר, אני נגד אלימות מכל סוג שהוא. אם מישהו זורק בקבוק תבערה, או יורה, או משתמש בנשק, מכל אחד מהצדדים, אני נגד, פשוט.
אבל אני חייב לשאול אותך שאלה עם יד על הלב. הרי אנחנו כולנו יודעים שבמחי אצבע אחת אפשר גם לפרק את הממשלה. ואני יכול להגיד לך שזו אולי הערכה שלי אישית. אתם, כולל אתם במרץ, לא תפרשו כי מה האופציה שלכם? שנתניהו יחזור? אתם תמיד תגידו, אפ, עדיף לנו את בנט. זאת אומרת, המצב יכול להישאר תקוע גם כולל מבחינתכם כל זמן שבנט מכהן בתפקידו.
נתניהו הוא הבעיה, אבל יש בעיה הרבה יותר חמורה, וזה כמובן הציונות הדתית. ונכון, אנחנו רוצים שהקואליציה הזאת יישאר על כנה, אנחנו לא מסתירים את זה.
למה אתה קורא לציונות הדתית בעיה יותר גדולה?
כי הם רחוקים הרבה יותר מעמדותינו. כי כשאנחנו מדברים על, נאמר, הפוגרום הזה שהיה...
למה חשבת אי פעם שתשב עם ליברמן באותו קואליציה? חשבת שבנט יהיה ראש הממשלה שלך? אחרי כל ההתבטאויות שלו בשנים האחרונות? גם את זה לא חשבת.
נכון, תראה, אם אתה רוצה להגיד לי, שמע, יכול להיות שהמציאות תשתנה, יכול להיות, אני לא, אתה יודע, אני כבר למדתי לא לנבא לגבי העתיד דבר.
אבל אני אומר דוגרי, אתם מאיימים איזה שערה בקוס מים ריקה, או אני לא יודע איך לקרוא לזה, את כל המשפטים
האלה, אתם לא... לא מאיימים, האם שמעת ממני לא. או ממישהו אחר ממרץ איומים? לא,
לא אנחנו שומעים חוסר סביעות רצון מתפקודה של הממשלה בנושאים מדיניים.
נכון.
וזה לא, וזה, אבל בכל אופן אין לכם ברירה אחרת, כי כמו שאמר ינקלה, נתניהו מאיים בפינה.
תראה, בהסכם הקואליציוני בדקתי אותו הערב עוד פעם.
הבוקר.
אתמול בערב, אתמול בערב, לא מופיע בשום מקום שאני חייב להיות סבר רצון מפעילות הממשלה.
תגיד, היה איזה משהו, אני חייב לשאול אותך על זה, הגדרתם, חברי הכנסת ממרץ, גם אתה, החלטה אומללה את הכוונה של משרד הדתות לסייע בבנייה של בתי כנסת ביהודה ושומרון.
לא, לא, זה לא מה שנאמר. מה שנאמר בהחלטה...
נשמח להעברה, כן.
מה שנאמר בהחלטה זה להעדיף בתי כנסת, אני לא יודע מה זה יהודה ושומרון, הכוונה לשטחים הכבושים, כי נאמר מבשרת ציון נמצאת ביהודה, הכוונה לא אליה. אני יודע מה, חריש נמצאת בשומרון, הכוונה לא אליה. די כבר עם הביטוי המחובס הזה, יהודה ושומרון, שלא משקף לא את ההיסטוריה, לא את ההווה ולא את העתיד.
גם השטחים הכבושים לא בדיוק משקפים לא את ההיסטוריה ולא את העתיד. גם השטחים הכבושים שאתה מדבר עליהם לא בדיוק משתתפים את ההיסטוריה ואת העתיד. בדיוק כמו שאתה אומר.
אתה צודק, את העתיד לא, כי אנחנו נצא משם, נסיים את הכיבוש, אבל לגבי ההחלטה...
לגבי ההיסטוריה גם אין מחלוקת, כן.
ההחלטה הייתה להעדיף בתי כנסת...
יפה שאתה אופטימי בסוגריים.
רגע,
תן לי שם. אחים הכבושים מחוץ לישראל, בתי כנסת בישראל, זאת אומרת להפלות לרעה את המתפללים בישראל. ולזה לא ניתן יד.
זה הבעיה. הוא רוצה שידאגו... הוא אומר, למה להפלות לרעה את בתי כנסת בישראל?
נכון. אני לא ביקשתי לא לבנות בתי כנסת בהתנחלויות, אם יש התנחלויות. השינוש, אני לא בטוח שהם צריכים, לדעתי יש לה מספיק, אבל אני לא על זה מנהל את השיח שלי. אבל כמובן, להפלות לרעה את בתי הכנסת בישראל, למה להפלות לרעה את השכנים שלי?
תגיד, במעבר חד, איך אתה סביעות רצונך מניהול הקורונה? משבר הקורונה?
אני באופן אישי, ואתה יכול לבדוק אותי, גם בתקופה של נתניהו וגם בתקופה הזו, לכאורה יש סתירה בין הדברים, אני חושב שהניהול בישראל הוא ניהול טוב, הוא לא הכי טוב בעולם, אבל הוא טוב.
איזה טוב, הדרדרנו ממקום 5 במדד למקום איזה 50, איזה טוב.
המדד סופר, אם אתה רוצה לדעת, המדד סופר מספרים שנדבקים. עכשיו בישראל יש הרבה יותר בדיקות מבמדינות אחרות, וגם בישראל כבר הגיע הגל הרביעי, כי אנחנו התחסנו ראשונים, ולכן הגיע הגל הרביעי. עכשיו, אני חושב שהסגרים שהפיל נתניהו בתקופתו היו מוצדקים, וההחלטה של הממשלה הנוכחית לא להטיל סגרים, לאור העובדה שיש, שישראל יחסית מדינה מחוסנת, אגב, הרבה מדינות באירופה הרבה יותר מחוסנות, וימשיכו להיות יותר מחוסנות, מסיבה אחת פשוטה, לנו יש הרבה ילדים, להם יש מעט ילדים.
בסדר, עכשיו קיבלנו אישורים גם לחסן ילדים.
עדיין לא קיבלנו את האישור הזה, אבל זה כנראה יגיע בקרוב. גם אז זה יהיה רק מעל לגיל 5, ולנו יש גם כמיליון ילדים מתחת לגיל 5.
ברוך השם.
ברוך השם, אני מצטרף לברוך השם.
אתה קמת, אתה חיובי הבוקר, אני חייב להגיד לך.
אני בחור, לא, שלילי לקורונה, אבל חיובי בכל
כך. לגמרי.
טוב, חבר הכנסת מוסי רז ממרץ. תודה רבה לך, בוקר טוב.
לא נגיע לדבר איתכם.
גם לך.
תודה רבה, בוקר טוב. פרסומות מיד שווים.
מיד לשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן.
גם בניקיון יסודי, גם בחיסכון וגם בקשרות. אין כמו נוזל הכלים פרי. ועכשיו גם בקפסולות למדיח. כי בניקיון אין כמו פרי.
שלום, שמי שושי, בוגרת מעלה. רק לפני שנתיים סיימתי ללמוד בשלוחה החרדית, והיום אני מתפרנסת בכבוד.
אם גם את חולמת לכתוב תסריט, להפיק ולביים סרטים, בואי ללמוד בשלוחה החרדית במעלה. במעלה, שילוב של מקצועיות, הנאה ופרנסה. הלימודים בשלוחה החרדית במעלה הן לנשים בלבד. לפרטים נוספים ולהרשמה, 058-699-2323.
מרן ראש הישיבה, הגאון רבי מאיר מזוז, פסק הלכה. את החיסון הזה חייבים לעשות.
אבל החיסון הזה חייבים לעשות. והחומות האלה, החיסון הזה, זה לא בא סתם, זה ממש שמיים. נתן בו לעולם דעת בלב בני אדם שמסו חיסון. חיסון הראשון והשני, וזה השלישי. כל מה שבידם לעשות אנחנו עושים. מה צריכים לזהר? צריכים לזהר.
תאמו תור לחיסון נגד נגיף קורונה בקופת החולים שלכם. פרטים נוספים בקו המידע לציבור החרדי. 03-509-7000. מגיש משרד הבריאות.
גם בניקיון יסודי, גם בחיסכון וגם בקשרות. אין כמו נוזל הכלים פרי. ועכשיו גם בקפסולות למדיח. כי בניקיון אין כמו פרי.
בישראל, בכל חצי דקה יש קריאת חירום להצלת חיים. יש מקרים שכל שנייה היא קריטית. כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. באיחוד הצלה מגדילים את מערך המתנדבים ומחדשים את מלאי הציוד אחרי שנה כל כך קשה שחווינו. גדולי ישראל קוראים לנו להיות שותפים בהצלת חיים. כל אחד מאיתנו מאמץ מתנדב אחד ונהיה שותפים איתו בכל הזכויות. מחייגים עכשיו כוכבית הצלה, כוכבית 5935. עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן.
בוקר טוב לפרופסור יהודה אדלר. יש לנו עוד רגע, אוקיי. מה אתה אומר על מוסי רז? 11 מעלות ימינה.
כן, אני אומר, אני חשבתי שהוא יענה לי הפוך, אבל הוא אמר וואלה, זה עוד יותר.
אם אפשר לשלוח לי את ההקלטה, אני די בטוח שראש הממשלה נפתלי בנט ישמח להשתמש בהקלטה הזאת.
אבל אם יש לך את הכותרת שלך היא שמוסי רז דואג...
שהוא דואג לבתי כנסת בישראל. הוא דואג לבתי הכנסת בישראל יותר ממה שהוא דואג.
לשיטתו הוא מדבר לעניין, לשיטתו אני חייב להגיד, להיות אגון, הוא מדבר לעניין, הוא מדבר רגיוני. לשיטתו, למה שהוא מאמין בו.
אני רק דבר אחד לא הבנתי, הוא לא ענה לי על השאלה שלך, שדיברת איתו על באיזה ממשלה יכול לשבת, למה הוא מעדיף את, אני יודע, תומכי הטרור של רע"מ וכל אלה, ולא את ציונות הדתית למשל.
כן, שעליהם הוא אמר שזה הבעיה הכי קשה. כן.
לא מבין, אבל בסדר.
בשבוע הבא.
לא, אפשר כל שבוע, לא. זה לא בן גביר. אלא אם כן נביא את שניהם לפה, זה משהו אחר. אבל רק אם הם יהיו כאן באולפן. בוקר טוב לפרופסור יהודה אדלר. איתנו?
או לא איתנו?
אז עוד הרגע הוא יהיה איתנו. כנראה שיש פה איזה בעיה בקווים. ועכשיו? אוקיי, זה עוד רגע זה יהיה. יש לנו תקלה כנראה טכנית.
לא, אבל בינתיים, על מה שדיברנו קודם.
בכל מצב, רגע, בכל מצב, למרות החזבתו של אדון רז, וכנראה של שאר חבריו במרץ, ובממשלה הזאת בכלל, אף אחד לא מתכנן להפיל את הממשלה הזאת, דרך אגב.
גם הוא לא, זה לא לאכזב אותו, גם הוא לא שמעת מה הוא אמר.
זה מה שהוא אמר, הוא אמר מפורש.
הוא אמר, אתה שמעת ממני שאני מאף, הוא אמר, אנחנו אפילו לא מאיימים.
נכון.
מורת רוח קטנה, לא נורא, לא קרה כלום.
ועוד דבר אחד שדיברנו עליו כאן בזמן אמת, כשהופרה הערבות שנתנו החרדים לאדון גנץ, דיברנו על זה. והנה היום אני פותח את העיתונים בערב חג ומגלה כמה הקאות על חטא וכמה הטעות הגדולה שעשינו שלא נתנו לגנץ את הרוטציה וכולי וכולי. פתאום כולם מתגעגעים. חבר'ה, סוף מעשה במחשבה תחילה.
סליחה, אני חייב להגיד לך, לא מזמן פגשתי את גנץ באיזה אירוע, ואמרתי לו...
דיברנו כבר על האירוע, נו, שכחת?
לא, אחר כך ראיתי אותו, ואמרתי לו, תגיד, למה, לך על זה, יש לך הצעה על השולחן, לך על זה, תהיה ראש ממשלה. הוא, מה אני אגיד לך, הוא לא רצה, הוא חייך.
לא משנה, הוא לא שלל.
הוא חייך, הוא חייך בלבד.
טוב, אנחנו עוברים חזרה לקורונה, פרופסור יהודה אדלר, בוקר טוב.
בוקר טוב, מומחה ויטאי
ויאנקלה. בוקר טוב, מומחה למינהל רפואי, יועץ קורונה לרשויות המקומיות.
תגיד לי, זה רציני? ככה המתקפה של ראש הממשלה נגד בכירי משרד הבריאות? זה רציני? ככה הציבור אחרי זה יכול לקבל אמון? זה חוסר אמון מגביר.
זה לדעתי טעות קשה ומרה של ראש הממשלה. הוא הכניס את כולנו, 30 אלף רופאים במדינת ישראל להלם. הוא למעשה פגע, לא, הוא לא פגע בשרון אלרועי פרייס, הוא פגע ב-30 אלף רופאים במדינת ישראל. לנסוע לאום בשביל לתקוף את איראן ואת שרון אלרועי פרייס באותה, על אותו לבל, אני חושב שזה דורש אולי ברור מעמיק יותר.
בסוגריים, איזה מזל שרק 5 אנשים היו בקהל.
כן, אבל אתה יודע, היום השקובע זה תקשורת.
לגמרי.
עכשיו, אני שמעתי גם את הדברים. קודם כל, אני מכיר טוב את החבר'ה במשרד הבריאות. הם רובם חברים אישיים שלי. אף אחד לא מגמגם. לא שמעתי גמגום. אף אחד לא סובל, לא שזה גם כל כך קשה לגמגם, אבל מותר, אתה יודע, מותר גם להטיל ספקות. אתה יודע, אנחנו לא יודעים הכל. דבר שני, אני ראיתי עוד תופעה שהיא גם מדאיגה. הוא התגאה, הוא אמר לכל העולם לבוא ללמוד מאיתנו. עכשיו, אני שולח את כבוד ראש הממשלה למדד בלומברג. אותו מדד שאנחנו היינו בין המובילים, שזה מדד שמראה...
היינו מקום 5.
היינו, אז עכשיו אנחנו במקום 41. זה המדד למאבינים שבוחן את יעילות הטיפול שלנו בקורונה. אני לא יכול להבין מה מניע אותו, וקראתי איזה פרשנות היום שכאילו שעוד חודש שהמגיפה תעבור, אם היא תעבור, אז הוא יגיד, הנה זה בזכותי ולא בזכותם, ולמרות שהם קיימים. אני לא מבין את הדבר הזה. יש במשרד הבריאות היום אנשים מאוד טובים, ולא התקופה שבר סימן טוב, שהייתה תקופת חושך, שהמנכ״ל שהוא לא רופא. היום יש שם רופאים מכובדים, נחמן הוא בן אדם יוצא מן הכלל, שרון עושה עבודה יותר מן הכלל.
חייב מנכ״ל רופא? בכלל לא בטוח, אגב, בערת
אני,
אגב,
זה טוב, זה
מנכ״ל יש מקצוע.
תקשיב, אחרי שראיתי את המנכ״ל משה בר סימנטו, חייב מנכ״ל רופא. גם אגב, בית המשפט העליון...
משה בר סימנטו, אני חייב לציין, הזכרת אותו הרבה זמן, לא מדברים עליו, אבל הוא זכור לטוב, אני חושב לא רק אצלי, אצל רוב עם ישראל.
ולכן אנחנו לא נתווכח כרגע על הדברים האלה, מבחינתנו הרופאים בהייתה תקופת חושך. ולכן אני שוב אומר, אני לא מבין את הצעדים האלה של ראש הממשלה, אני חושב שהוא טעה בענק, גם מבחינה אתית, גם מבחינה... עכשיו תראה, אתה יודע, משרד הבריאות ומערכת ציבורית שלא כולם קופצים עליה. תראה, נחמן אמר לי, פגשתי אותו לפני כמה חודשים בראשון, אני יועץ קורונה של ראשון גם, אמר לי, יהודה, אני לא משיג אנשים טובים למשרד. בוודאי שלא, כי גם המשכורות הן לא מאוד גבוהות, עבודת פרך, כולם תוקפים אותם. אבל מאלה תוקפים אותם, ראש הממשלה תוקף אותם, באום.
כן, בזמן שהמגפה ממשיכה להשתולל פה, ואנחנו סופרים את מתנו יום אחרי יום.
תראה, יש כאן משהו שאני חושב שחייבים להבין. מצד אחד אין לנו ויכוח שהחיסונים יעילים, והבוסטר יעיל. מצד שני, אתה רואה שמספר החולים המונשמים, מספר החולים על האקמו עולה. ואז אתה אומר, איך זה יכול להיות? אתה בודק את המאפיינים של החולים הקשים, רובם לא מחוסנים. מה זה אומר? שחיסון זה חשוב, אבל זה לא הכל. ולכן, מה אומר היום משרד הבריאות וכל מומחי הרפואה, שאנשים שלמדו כל חייהם רפואה, עם כל הכבוד למרבנת, הם אומרים, חבר'ה, צריך יותר לעצר את הצעדים, התקהלויות, התו הירוק שבא אחרי התו השמח המנוחח. כל הדברים האלה הם מצילי חיים. כן. יש לנו כבר 1,200 מתים מתחילת הגל הרביעי. על איזה הצלחה הוא מדבר?
אין, אבל זה גם לא קורה. התו הירוק גם לא קורה, אגב. זה בולשיט.
אני מסכים איתך.
אני הייתי מתי השבוע באיזה מקום. אמרו לנו, תגישו תו ירוק. אני מראה לו, בוא תראה. סתם מראה להם נייר. אני אומר לך, בכלל לא תו ירוק. יאללה, כנס. זה בדיחה כל
ה... למה אתה מגלה? אתה שואל את זה ככה.
לא, כי רצינו רק לעשות ניסיון, לא שאין לנו תו ירוק. רצינו לראות איך זה עובד בפועל. זה הכל.
לא רק זה, גם כשבודקים, לא, לא, ברוב המקומות לא משמיעים את זה לתעודת זהות, אתה יכול לראות תו ירוק של השכן שלך.
בדיוק, בדיוק.
אתה מבין,
אז אם אין אכיפה, וזה ככה נראה, וראש הממשלה גם תוקף אותם, אז מה אתה רוצה, שאנשים ירוצו להתחסן?
תגיד, פרופסור אדלר, זה פוגע גם באמון הציבור ללכת ולהתחסן?
אתה יודע, הוא פגע באמון הציבור... רגע, אבל שנייה, איתי... ינקלה, הוא פגע באמון הציבור במשרד הבריאות, הוא חיזק את מתנגדי החיצונים.
אמת, אמת, בדיוק זה מה שאיתה שואל אותך עכשיו, בדיוק זה מה שהוא אומר, אני חושב שזה פוגע מאוד באמון הציבור.
בוודאי, בוודאי, תראו את התגובות. אנחנו לא חיים באיזה ספירה אחרת, הכל נמצא בטיק טוק ובפייס ובאינסטגרם ובטוויטר, הכל נמצא שם, תראו את התגובות.
תגיד, אני חייב שאלה לסיום, איך אפשר, כי אנחנו רואים פער גדול בין אנשים שהתחסנו בחיסון הראשון והשני, אבל לא הגיעו להתחסן בחיסון השלישי.
תראה, דווקא הענות לחיסון השלישי במגזר הלא ערבי היא די טובה. כבר כמעט 3.5 מיליון אנשים. במגזר הערבי רק שליש התחסנו, יש שם הבעיה. עכשיו,
רק במגזר הערבי, כי אני רואה שחסר לנו עוד איזה מיליון פלוס מתחסנים.
כן, אבל ההיענות היא די טובה. בכל זאת 3.5 מיליון התחסנו. עכשיו, צריך להבין, החיסון, היעילות שלו פוחתת. גם חיסון שפעת אנחנו מקבלים פעם בשנה. כאן מדובר במגיפה חדשה, שאנחנו גם לומדים אותה תוך כדי. והרעיון לתת הבוסטר היה מאוד נכון. אחרי חצי שנה, היעילות שלנו מאוד יורדת, ראינו את זה גם בהשפוזים וגם בחולים הקשים וגם במונשמים וגם באקמו.
כן.
ולכן אני קורא לכולם, לכל אלה, קודם כל, אותם 900,000 שלא התחסנו, שהלכו להתחסן, ודבר שני, כל מי שהתחסן, ללכת לקבל את הבוסטר ומגן חיים, ומציל חיים.
רוצו להתחסן, דיברנו כאן
היום קדם יותר
על בן 22 שמחובר לאקמו. פרופסור יהודה דאדר, תודה רבה לך.
תודה רבה ויום טוב.
טוב ומבורך.
שבת שלום. מבורך. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו, נודה לאורך אבי גדלוביץ' שטכנאי של מוטי קופר, לראש מחלקת האקטואליה אסתי פלד. ינקלה, נהיה כאן בשעה הבאה.
נהיה כאן, מחכה לך.
טוב, תהיו איתנו.